למה אני אומר את כל זה? פה ולא פה ולא פה. אוקיי, בחנוכה...
למה אורות של חנוכה פה ולא פה?
זהו, לא. אנחנו מה עושים בחנוכה, זה אנחנו מגלים את האור שגנוז במקומות האלה. אז כוונות, מה זה כוונות? שאנחנו יודעים כוונות המצוות, זה איזושהי התכוונות פנימית, איזה לב, איזה מחשבה שאתה מביא לתוך המצווה. אז אני נותן, זה כוונה פשוטה. כוונה פשוטה זה שיש אור גנוז במקומות של החושך, שלי ושל העולם בכלל. ועכשיו כשאני בא להדליק, אני מתכוון שבמעשה הזה אני גורם לזה להעיר. זאת אומרת, אני מגלה, בעצם זה שאני עכשיו מדליק את הנר, אני מגלה את האור שגנוז במקומות החשוכים. ואחר כך, מי שיושב להסתכל על הנרות, אז הוא מכוון את דעתו שהעיניים שלו יתרגלו לראות את זה. ירגיל את העיניים שלנו לראות את האור בתוך החושך. זה תיקון העיניים. אנחנו בדרך כלל גם בתוך האור רואים את החושך. אז תיקון העיניים זה תראה את החושך, את האור שבתוך החושך ממש. זה ה... ואז... טוב, עכשיו תקשיבו לשיר ואז... קוטג' לדעת מתי לעצור. זה לראיה שלא צריך הרבה ללמוד תורה של קדוש.
זה הגמוס, אתה ראית, היא שידרה אותך על אותו תדבר.
טוב, לא התאפקתי, כי א', לא היה לי הזדמנות להוציא את מה שירד בעקבות הלימוד המשותף שלנו, כי השיעור ביום ראשון לא היה. אז אין לי ברירה, אני צריך להוציא את זה עליכם. וזה נחבר גם את הפרשה ונחבר אותה לחנוכה וליוסף וכל העניינים. ככה יצא לנו טוב. אין לי המון מקורות כאלה, אבל חלק זה יהיה בפנים, בתוך את זה שלישייה ביחד. לא, לא, לא. הספר זה עניין אחד, תראה, נפתח אותו. כן, זה שניים. כמה כאלה התפסתי? לא, אין לי כולם. נגיד, אני מקווה שיהיה פה אחד לשניים בערך. מה זה? כן, כן. יש, העותק הראשון היו בו שלושה, נראה לי, והשאר יש שניים. כן, כן. טוב.
תשאר את זה, נראה לי.
בוא נחזור רגע לפרשה הקודמת. אני
קשה להפריד את הפרשות האלה, כי
נכון, זה סיפור נכון, אחד נכון. מה... באמת זה אז אנחנו היינו בעצם הפרשות האלה עסוקות הרבה ביוסף. יש שם את המעורבות של האחים, אבל הדמות של יוסף היא קריטית פה. ואני הייתי, נעמה השאירה לנו שאלה, לא יודע אם כולם, נעמי זה כיוון אחר, זה צריך לבנות עליו שיעור אחר, אבל מה שנעמה הביאה לנו את השאלה, בעצם יוסף בנינו עליו לפחות למטה בליקוטי הלכות של רבי נתן, יושב הצדיק שמקרב נפשות רחוקות וזה, אבל תחילת הסיפור נראית קצת מוזרה ביחס ללהלביש יוסף הצדיק שמקרב נפשות רחוקות. כן? הפסוקים הראשונים שמדברים על יוסף ככה מי הוא? אלה תולדות יעקב, יוסף בן 17 שנה, היה רואה את אחיו בצון והוא נער את בני בלעה ואת בני זלפה נשי אביו, ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. הוא מתחיל בלהביא דיבה, ואחרי זה הוא חולם חלום, ואת החלום הזה הוא מספר לאחים שלו ככה כפשוטו, והם מבינים שהמסר זה אני עומד להיות המלך. וזה לפחות חלק מהסיבה שהם שונאים אותו, אבל זה לא בסדר. אחרי זה הם יוצאים לענייניהם, ואחרי זה אבא שלו שולח אותו ללכת לחפש אותם, וזה מתניע את הכמעט מוות שלו. יש לנו בעצם פעמיים גם שיעקב הוא שותף בהסתבכות. יש מדרש שאומר לעולם לא יעדיף, לא זוכר אם הוא אמר, לא יעדיף או ישווה בין בניו, לא זוכר את הלשון המדויקת, שבשביל שיעקב לא ישווה בין בניו, אז קרה מה שקרה. זאת אומרת, יש מדרש שאומר, תיזהר שאתה נותן ככה משהו מיוחד על בן אחד על פני הבנים האחרים. ומהמדרש הזה משמע שחלק ניכר מהריב בעצם נובע מהבחירה של יעקב. אבל זה לא המוקד שלנו של היום. המוקד שלנו נסות להבין קצת דרך השאלות שעלו בפעם קודמת, מי זה יוסף, מה התהליך שהוא עובר, ואיך אפשר גם להוציא מזה משהו לעצמנו.
גם זה חלק מהקרמה שלו, כי הוא גם
סיבך
את הבן שלו, יעקב ועשיו.
שמה?
שבעצם שוב כאילו הקטן זוכה למלכות.
טוב, זה בטח, אנחנו צריכים לחבר את זה לרצף של הסיפורי האחים בספר בראשית. זה ודאי.
לכן אתה יודע מהקרמה של יוסף.
שמה?
שנולד, שהוא מבין שהוא צפוי לגדולות.
כן.
והוא אומר את זה בפה מלא, ומסבך את עצמו באיזושהי כן. צורה שתביא אותו לגדולות בדרך הקשה.
כן. אז זהו, אז... נקודה, בוא נתחיל מהמביא דיבתם רעה הזה. כאילו לכאורה הסתירה בין אתה רוצה להיות המלך שלנו ואתה מביא דיבה. איזה מין מלך אתה? ובמובן הזה אנחנו נרצה להגיד שזה נכון, והטענה מוצדקת. טענה מוצדקת, והיא לא קורית בפעם היחידה רק אצל יוסף. היא קורית למשל אצל משה רבנו באותה צורה. זה התחזק לי הכיוון ש... גם מי שעתיד להיות באמת יוסף, במובן שהוא בכלל, בסוף הסיפור הוא ילמד זכות על האחים שלו ויגיד להם, אתם לא עשיתם כלום בכלל, וזה הכל מאלוהים, ותרגעו, אני יותר סולח לכם ממה שנדמה לכם בכלל. אבל כדי שיוסף יגיע לשם, בהתחלה באופן טבעי, זה לא רק שהוא, כאילו בטעות יוצא בסיפור שלו שהוא מביא דיבה, זה כמעט הכרחי. משה רבנו, כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, לך תוציא את עם ישראל ממצרים, המדרש קורא את הפסוקים ככה שמשה רבנו אומר לו אני לא רוצה, וחלק מהסיבות זה מי אני, אבל חלק מהסיבות זה עם ישראל לא ראוי לצאת. מתי אני גיליתי את זה? בסיפור הזה שבאתי לאחד מהאחים, מהאנשים עברים ניצים. אמרתי לו, רשע, למה אתה כרעך? והוא אמר לי, מי שמך לשר ושופט עלינו? אז אחרי זה יש פסוק שם בשמות שאומר, ויר משה כי אח, או ויומר משה אכן נודע הדבר. אז אכן נודע הדבר בפשט, זה נראה גילו שאני הרגתי מישהו ועכשיו רודפים אחריי. אבל במדרש אומר, אכן נודע הדבר, למה ישראל תקועים בגלות. עכשיו אני מבין למה הם פה ולא במקום אחר. כי כשאני באתי להגיד לבן אדם, אל תקר איך, זה מה שהוא עונה לי, אז שישארו קצת בגלות. מתאים להם. תראה, זה מה שמשה רבנו אומר בהתחלה, ואז הוא מסתלק. סבא, זיכרונו לברכה, היה אומר, הוא הולך לחפש עם אחר להציל. הוא אומר, אני אחליף את עם ישראל, זה לא ילך איתם. הולך לחפש אצל יתרו, מקווה אולי כאילו לעבוד איתו. אחרי שנים, הקדוש ברוך הוא מתגלה לה, ואומר לו, לך תוציא את בני ישראל ממצרים. אז הדיון ביניהם מתחיל, גם כן שמשה רבנו אומר, לא רוצה, מה, למה להוציא אותם? לא ראויים. אז, ולוקח לפי המדרש שבוע, לקדוש ברוך הוא לשכנע אותו להוציא אותם. אז זה הבחינה של מוציא דיבה. והקדוש ברוך הוא צריך לאט לאט ללמד משה רבנו שהוא לא רואה נכון, אבל זה מתחיל ככה. הוא מעשה לו אותות ואומר לו, תראה, אתה תופס אומנות של הנחש שעושה לשון הרע, בגלל זה האות עם הנחש שמתאפר ועם הצרה, הצרה זה עונש הלשון הרע. הוא אומר לו, אתה מביא דיבה. אתה מביא דיבה ו... גם אצל נוח זה פטנט דומה. זאת אומרת, הנקודה שהצדיק, שיוסף הוא בפנימיות, האדם שמבטא את מידת היסוד שנקראת צדיק. כי כשאומרים צדיק, באופן מובהק זה יוסף. זה מידת היסוד. אבל הצדיק לא מתחיל, או זה התהליך שהוא יצטרך לעבור תיקון. כי המידה של הצדיק יכולה לשרוף את העולם. הוא יכול להיות כזה מתוקן, שמה שהוא רואה, וגם נדמה לו שככה הוא יביא תיקון, זה על ידי להביא דיבה. מה זה להביא דיבה אל אביהם? זה אותו המקום שאדם, נגיד, יכול לתפוס את עצמו, שהתפקיד שלו זה לזהות חסרונות, ולהגיד לאבא, תראה, הם לא בסדר, הנה תראה. כן?
אבל למה אתה אומר שהוא חייב להתחיל שם?
זה מה שאנחנו רוצים להגיד. כי... מי שיודע להמתיק דינים, זאת אומרת ללמד זכות ולהפך וזה, הוא חייב קודם לזהות את החסרונות טוב טוב. המתקת דינים זה לא אצל אחד חמודי כזה. זה אצל אחד, הוא רואה את כל החסרונות והוא מהפך אותם. וכדי שיהיה לך מה להפך, אז בהתחלה העיניים שלך רואות את החסרונות הכי קשים. הוא לא מפספס במילימטר על כל חוסר דיוק, בסדר? הוא רואה את הזיופים בכל מקום. עכשיו, אתה רוצה להיות צדיק? בוא תראה איך אתה מהפך את כל זה להמתקות. אבל זה החומר גלם. החומר גלם זה הדיבה שאתה ממתיק אותה. אם אתה לא רואה את הדיבה, אז אתה לא מחובר בכלל. יש דיבה באמת. השלב הראשון זה תמיד הזיהוי של החיסרון. עכשיו, פה זה הסכנה, שאתה הופך את זה לדינים במקום להמתקות. וזה מה שהוא יצטרך ללמוד. אז מה שאני רוצה להגיד, זה בעצם זה קורה לכולם. ואתם תראו גם, לוט אומר לסדומיים, אל נא אחי תרעו, האחד בא לגור וישפוט שפוט. זאת אומרת, זו סצנה שחוזרת על עצמה. כשבא גואל לכאורה, המלך, המושיע, וזה, אז הוא בא להגיד איזה משהו, והוא מקבל בחזרה, למה מי אתה שתגיד לנו משהו בכלל? בסדר? זה חוזר על עצמו. גם נוח במדרש אותו דבר, הוא אמר להם, הולך לבוא מבול, הוא בנה את הדבר, לפי המדרש, הוא בנה את הדבר במשך 120 שנה, הוא נטע את העצים, והגרורית, וכל פעם, מה אתה עושה? אז הוא אמר להם, אני נוטע עצים, כי עוד מעט יבוא מבול, אז אני, עוד מעט אני אכרות אותם, אני אבנה טבע, וזה עוד מעט יבוא מבול. אז בהתחלה אמרו לו, למה מי אתה, ומה פתאום, וזה לא יקרה, וזה, אבל ברגע האמת, הם רצו להרוג אותו. כשהם קלטו באמת שמגיע מבול, הם ניסו להרוג אותו, והקדוש ברוך הוא היה צריך לסגור את הטבע בעדו, דהיינו שהם לא יפרצו את הטבע ויהרגו אותו. אז זה המלכוד הקבוע של הבחינה הזאת, שהיא כאילו מצד אחד היא לכאורה רוצה להביא טוב, אבל היא מעוררת שנאה. זה טבעי. אז מה זה ישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקונים הוא לו ועשה לו כתון את פסים? שהוא בכל זאת מזהה שיוסף מסוגל להיות שם. עכשיו, תשאלי אם את מאבד. אז יוסף מזהה, יעקב מזהה ביוסף שהוא באמת, הוא עתיד להיות המלך המתוקן שממתיק את הדינים ומלמד זכות ומתפלל על העם, הוא עתיד להיות כזה. המשול תמשול בנו והשתחוו אליו במובן הזה, שהם יודעים שממנו הם מקבלים את ההמתקות, שהוא מלמד עליהם זכות, שהוא מיטיב איתם ולא בא להשתלט עליהם. אבל, אז הוא נותן לו כתונת פסים, שמה זה הכתונת פסים הזאת, לשאלתך? אז פה קפצתי רגע קצת למדרשים לחבר אותנו מה זה הכתונת פסים הזאת. בעיקרון, טוב בואו תראו. בראשית רבה פרשת ויחי, רבי יהודה אמר, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, זה הברכה שקיבל יוסף, זו הבכורה ולבושו של אדם הראשון, אשר לקחתי מיד האמורי זה עשיו, וכי עשיו היה, אלא שעשה, וכי עשיו אמורי היה, אלא שעשה מעשה אמורי. בקיצור, אני לא מתעכב על כל המדרשים האלה כי אנחנו נסתבך, אבל העיקר להבין ככה, מה זה הבגד הזה שהוא נותן לו? זה בגד שמציין את הבכורה, וזה הלבוש של אדם הראשון. המדרש הבא יספר לנו קצת מה זה הלבוש של אדם הראשון, ו... קצת, כן. אז הלבוש של אדם הראשון, איך הוא משתלשל בסיפור ואיך הוא מגיע אלינו. אז תלכו עם הציור, בסדר? לא... מתחילת בריאתו של עולם, אדם הראשון היה בכורו של עולם. כיוון שקירב קורבנו, שנאמר ותיטב להשם, מישור פר מקרין מפריס, לבש בגדי כהונה גדולה, שנאמר, ויעש השם אלוהים לאדם ולאשתו כותנות אור וילבישם. אז יש כותונת שמלבישים לאדם הראשון, שמציינת את היותו בכור ואת היותו כהן. כהן גדול. מה עושה כהן גדול? מה עושה בכור? מה הם עושים, הכהנים? איזה ג'וב? זה העבודה שלך, כדאי שזה... יש לנו פה שלך, יש לנו פה שניים לפחות.
הם אלה ש... הם כוללים את הנשמות ומעבירים להם את השפע, כאילו.
אז יש כיוון אחד, המשכת שפע. יש כיוון אחר, זה כפרת עוונות. מה זה? המתקת הדינים, מעל אתה שבור, אז הוא מביא לך משהו שיכול להרים אותך. זה עושה הכהן הגדול. הם קריבים את הקורבנות באדם, מחפרים באדם. מה זאת אומרת? עוזרים להם לצאת מהבלגנים שלהם. זה המתקות הדינים. לכאורה להפך מהוצאת דיבה. זה בדיוק הפוך. הוא צריך ללכת ולהגיד, זה מה פתאום, נגיד הסיפור המפורסם על אהרון הכהן, שהיה הולך לאחד, אומר לו, הוא בכלל לא שונא אותך, הוא אוהב אותך. הרי זה הולך לשני, אומר לו, מה אתה זה? הוא רק אמר לי אתמול, איך הוא אוהב אותך. ואז הם נהיים חברים. אז ככה הוא עושה גם עם הקדוש ברוך הוא. הוא הולך לעם ישראל, אומר לכם, נראה לכם שהוא כועס עליכם, מה זה אוהב אתכם, מת עליכם, הוא לא שכח אתכם לרגע. אחרי זה הוא הולך לקדוש ברוך הוא, אומר לו, נראה לך שהם שונאים אותך, מה זה אוהבים אותך, תקלוט, הם אמרו לי אתמול לכם מתים עליך, פשוט יצא עליהם כזה, זה מה שהוא עושה. אז זה ההפך מביא דיבה. אז זה מה שעושה הכהן, וזה הקוטנות אור. והלבישם בגדי שבח, והיו הבחורות משתמשים בהם. כיוון שמת אדם מסרן לשט, שט מסרן למתושלח, אתם רואים את הרינג, my precious, שעובד מדור לדור, אז הוא מסר למתושלח, כיוון שמת מתושלח מסרן לנוח, עמד נוח והקריב קורבן, שנאמר ויקח מכל הבמה התאורה, מת נוח ומסרן לשם, וכי שם היה בכור, ועלו יפת היה בכור, שנאמר הכי יפת הגדול, ומפני מה מסרן לשם, מפני שצפה נוח של שלט האבות עומדת ממנו. ותדע לך ששם היה מקריב, שנאמר הוא מלכי צדק מלך שלם. וכי כהונה לא ניתנה, והלא לא ניתנה כהונה אלא משעמד אהרון. טוב, תהגו שורה אחת, מת שם, בסוף השורה, ומסרה לאברהם. וכי אברהם היה בכור, אלא מפני שהיה צדיק נמסרה לו הבכורה. מה מוסרים, כן? מוסרים את הכותונת. הכותונת עוברת מדור לדור, שהיא מציינת את התפקיד הזה. שנאמר, ועולה עולה עולה תחת בנו. מת אברהם ומסרה ליצחק, עמד יצחק ומסרה ליעקב, וכי יעקב היה בכור, אלא שאת מוצא שנטלה יעקב מן עשיו בעורמה. מאיפה הגיע לעשיו? אומר שעשיו הרג את נמרוד, או הרג את נמרוד, או גנב אותה ממנו. אז יש, זה שתי מסורות במדרש. אחת זה שזה נמסר ככה, ויש מסורת אחרת שהכותונת הזאת באיזשהו שלב עברה לנמרוד. עשיו או הרג את נמרוד, או גנב אותה מנמרוד, אז לכן זה נקרא בגדי החמודות, שהוא חמד אותה מנמרוד, ואז יעקב לקח אותה ממנו בחזרה. אתם איתי בסיפור פנטזיה? אז מה, אם אני מחבר לכם למדרש הקודם, זאת הכותונת שיש לה חתיכת מסורת באנושות, הכותונת הזאת, מי אדם הראשון היא עוברת ככה לבחורות, לכהנים הגדולים, זה מה שהוא נותן ליוסף. לא תופר לו בגד יפה, תפרו לי כותונת עם כיסים, אלא נותן לו בגד עם חתיכת משקל, הבגד הזה. מה?
איך זה לא התבלה?
אולי בגלל זה הם לא יכלו, הם לא יכלו כאילו לשלוח אותו או לשים אותו בבור עם הכותונת, כי הכותונת חייבת להמשיך הלאה.
הבנתי. כאילו למה הם צריכים לפשוט לו את הכותונת לפני שהם זורקים אותו? כי הכותונת הזאת, מישהו ייקח אותה, זה לא שזורקים את הכותונת. את יוסף זורקים את הכותונת שומרים, זה יפה מאוד. אבל כדי שיהיה את השיעור הבא, חייב פה איזה, שמישהו יקרא תגר על מה שאנחנו אומרים. זה רק, מישהו יוציא דיבה על השיעור, יכין לנו את שיעור הבא. אז לא, זה אחרי הדיבה. אחרי שמישהו מקשה קושיות קשות, אז נולד השיעור הבא. בסדר, אבל תנו לי שנייה לנשום לפני הקושיות. עכשיו, עוד מימד של הכותונת הזאת שצריך לתפוס, כתוב באחד המדרשים על הכותונת, שנמרוד היה לובש אותה, וכל החיות וכל הנבראים היו באים אליו, מקבלים שרים למרותו. וזה גם עשיו שהיה מסתובב בשדה, וההצלחה שלו בשדה נבעה מהכותונת הזאת. זה כותונת פלא. מי שלובש אותה, כל הנבראים באים ומשתחווים לו. הוא נהיה מלך עליהם. למה זה מתחבר ולמה זה הכותונת של אדם הראשון? כי אדם הראשון נאמר עליו, לרדות בכל הנבראים. בסדר? עכשיו גם אז מי שקורא את לרדות, מי שקורא פה מלך, מי שיש לו איזה קושייה עם הנקודה הזאת של ממשלה וזה, אז הוא זז באי נוחות מול כל הדיבורים האלה על סוג של ממשלה. זה קצת במקור הבא בעצם. תקראו במלבים. לא בפני דוד, במלבים, בצד שני. ובפרט שעשה לו כתונת פסים, אתם רואים? שמורה שרוצה ליחדו לעבודת השם ולתת לו מעלת הבכורה. על כן יציינהו בבגדי כהונה וכתונת בד קודש. ובאשר נדמה להם שהוא איש גאה ואיש זדון מסתרר עליהם ומוציא דיבה עליו איש ריחם בעיני אביהם, בפרט מה שראו בעניין החלומות כי חושב למלוך עליהם. שלוש נקודות, יש פה עניין. אמרו, רגע, אתה רוצה לתת לו מעלת הבכורה ואת הכהונה, ואתה נותן את זה לגאוותן שרוצה שליטה. והוא רוצה למלוך עלינו מהכיוון הלא בריא של המלוכה. אז זה סכנה גדולה, אז הם אומרים שהם הבינו שזה סכנה גדולה בתוך המשפחה, הם אמרו, אנחנו הולכים להציל את המשפחה בלהרוג אותו. אז זאת אומרת, ממשיך את מה שהתחלנו לדבר פעם קודמת, שהממשלה הזאת, מהסוג הזה של הכתונת של אדם הראשון, היא תמיד מרחפת ליד השליטה. מה? ככה נראה.
כן.
גיבור צייד וגיבור צייד למה. כן, גיבור צייד למה. זאת אומרת, השאלה, יש תורה של רבי נחמן, אני זוכר אם הזכרנו אותה פעם קודמת, שאדם צריך שהמלכות שלו תהיה בת חורין. דיברנו על זה פעם קודמת? זו תורה נפלאה. הוא אומר שלכל אחד יש מלכות. על כל מיני אנשים, באתגליה ובאתקסיה. יש אנשים שברור שיש לך מלכות עליהם, ויש אנשים שאתה לא יודע שיש לך מלכות או יש לך מלכות עליהם. אבל העבודה שלנו זה לעשות את המלכות שלך בת חורין, ולא עבד אצלו למלא תאוותיו. זאת אומרת, את כוח ההשפעה שיש לך בעולם, לשחרר אותו מהמקומות הנמוכים שלך. כי אז המקומות הנמוכים שלך משעבדים את כוח המלכות שלך, ואתה משתמש בו לצרכיך. מה זה אדם שהמלכות שלו בת חורין? שזה אדם שמשתמש בכוח הממשלה הזה כדי לעזור לאנשים להתקרב להשם יתברך. לעזור לאנשים להתקרב. לא בזה שהוא יורד עליהם, אלא בזה שהוא עוזר להם להתקרב. ואז המלכות שלו בת חורין, ואז הוא מגלה את מידת המלכות בקדושה. אם לא, מידת המלכות נופלת להפוך. אז תראו במקור הבא, רב צדוק הכהן מלובלין, בשורה 1, 2, 3, 4, 5. אולי זה יותר מדי מקורות? אתם... טוב, תגידו לי מתי זה יותר מדי מילים במקורות בשבילכם. פרשת לך, אתם רואים את הסוגריים, פרשת לך? אז הוא מנסה להסביר מה, בהרחבה, מה זה העניין הזה, ומה המדרש מתכוון שעברה הכותונת, ולמה... יעקב נתן את הכותונת לאדם הראשון. הבאתי לכם רק חלק קטן ממה שהוא אומר. דחשב שבע אומות כנגד שבע המקליפות שהם בזה לעומת זה נגד שבע מידות. וחשב שם האמורי נגד תפארת בקדושה. אז אומר ככה, במידות הנפש, שבע הספירות התחתונות הם שבע מידות בנפש. ולפי הכלל זה לעומת זה עשה אלוהים, יש את ההפוך של כל מידה. את מה שנדמה כעמידה הזאת, אבל זה ההפוך. זה בא מהצד השני. לכל מידה יש את המידה כנגדה בקליפה. יש חסד, יש חסד דקליפה. יש דין, יש דין דקליפה. יש תפארת, תפארת דקליפה. יש איזה. אז האמורי שמוזכר לנו פה במדרש, זה המקבילה של תפארת בקדושה. תפארת זה המידה של יעקב, ויוסף הוא סוג של ממשיך אותה. אז האמורי זה ההתפארות מהצד השני. שהוא על דרך שנאמר, את השם האמרת והשם האמירך, שישראל מתפארים בהשם יתברך השם אחד. ותפארת של השם יתברך, שמשתבח בשבחה יהודי ישראל, ומי כעמך ישראל גוי אחד. אז תפארת קודם כל זה גם הכותונת של להיות מפואר, להתפאר בעצמו. יש תורה בתורה י"ז, בליקוטי מוהר"ן, הוא מדבר על זה שהצדיק הוא מחפש את ההתפארות שיש בישראל. כל אחד צריך לדעת את ההתפארות שיש בו, שהשם יתברך מתפאר בו בפני כל הנבראים, ואומר, תראו, מדהים, תראה איזה נברא מדהים יש לי, זו מידת התפארת. הוא אומר שבמין משל כזה, שהוא לא משל, שלקדוש ברוך הוא יש גם כן תפילין. ובתפילין שלו כתוב, מי כעמך כישראל גוי אחד בארץ. הוא אומר, תראה מה זה, אני שם את זה למצח שלי, זה עושה לי, זה לבוש כבוד, שכתוב שם, תראו את עם ישראל איזה מתוקים. איזה מפוארים. זה מידת התפארת. אז זה כל אחד גם. הוא אומר שצריך לדעת שלכל אחד מישראל יש התפארות שהשם יתברך מתפאר איתו בפרטיות. הוא עף עליך באופן אישי, כי יש בך נקודה שאתה... אין דבר כזה. זה מידת התפארת. עכשיו, מה כולם כשמדברים על הנקודה הזאת, מה זה מעורר אצלם? לדעת את הנקודה שהשם מתפאר בי? מה זה לא... נכון? אז, כי אנחנו, זה אותו דבר, אנחנו אומרים, יוסף, מלוכה, מה, אתה בא לשלוט עלינו? אותו דבר, מה, היא תפארת? מה, אתה בא להתגאות עלינו? כאילו, אם בן אדם יודע את ערכו, אנחנו מתרגמים את זה שזה גאווה. כאילו, קדושה שווה לא לדעת את ערכך. זה לכאורה. אז הוא אומר, זה ה... ובאמת, יש מידה כזאת של אדם מתפאר בגלל ש... אין לו ביטחון, בגלל שאין לו מקום, אז הוא עושה צלצולים. יש מידה כזאת. אבל הבעיה זה שהמידה החלופית, היא גורמת לך להסתיר את המידה הקדושה, ושלא יהיה לך כוח להתעסק איתה בכלל. החקיין, הוא עובר לפני זה ועושה רעש, אחר כך כל מי שמדבר דומה לו, אתה לא רוצה לשמוע אותו בכלל. נגיד, היה בימי מלחמת העולם השנייה, היה איזה עם ששלף את אנחנו נבחרים. גועל נפש. עכשיו, מי שפותח את הפה על נבחר, אתה אומר, זה ההוא, נכון? אנחנו כמו ההם. תוציא לי את המילה הזאת מהלקסיקון בכלל. אז לא רק שהוא הזיק בזה שהוא היה רשע, הוא הזיק בזה שעכשיו אסור לך להוציא את המילה סגולה, בלי שאתה תחשוב שאתה נאצי. זה צרה צרורה. כבר אין, זהו, עכשיו אין את המילה הזאת, היא לא יכולה להיות בלקסיקון. אתה רק אומר אותה, אתה אומר, מה אני הגזע הארי? אז אותו דבר עם התפארת. ברגע שיש את מידת התפארת דקליפה, הדבר אולי הכי גרוע שהיא עושה, זה שאף אחד לא רוצה להתעסק עם התפארת דקדושה, כי הוא מפחד מזה. כי הוא אומר, זה כמו ההוא. אז אנחנו צריכים את האומץ להגיד, אני לא רוצה להיות כמו ההוא, אבל אני כן רוצה להיות כמו התפארת דקדושה, אני לא רוצה לזרוק את זה לזבל. כי זה מה שנקרא שמידה נופלת לקליפות, שמי שרוצה להיות בקדושה אומר, אני לא רוצה להתעסק עם זה, אז מישהו לוקח את הכותונת. אין, הכותונת לא נשארת באוויר. אז אם אין מישהו מהקדושה שמשתמש במידת ההתפארות, אז היא תופיע בעולם מהכיוון השני.
זה כמו שדיברנו על הזאת דקדושה והזאת דקליפה. עכשיו כל הג'ינג'ים אחרי עשיו, ישר לא מאמינים להם.
כן, בדיוק, בדיוק. אתה עוד פעם אחד כמו עשיו? כן, בדיוק. אז עכשיו זה אותו עניין.
כל מי שאז.
אז כל מי שבהתפארות, אתה חושד בו לכתחילה שזה. אבל הנקודה שלנו להיות אמיצים, אף פעם לא לשחק את המשחק הזה של, אני לא רוצה להיות כזה, אז אני הולך לצד השני. זה לא המשחק של הקדושה. המשחק של הקדושה זה, את מה שצריך למצוא, צריך למצוא. אתה מפחד? אז אל תפחד, מה אתה רוצה? כאילו, נגיד, קודם כל, מה? אתה אומר, טוב, מידת התפארת זה מסוכן, עלולים להגיע לגאווה. אין סכנה בצד השני? של ענווה פסולה, שאתה לא תתעסק עם זה, זה לא יותר מסוכן? הרב קוק אומר, יותר יש להתיירא מענווה פסולה מאשר מגאווה. אתה צריך יותר לפחד מענווה פסולה מאשר מגאווה. זה צריך להטריד אותך יותר. כי יש, או שאתה מוצא את הדבר האמיתי, זה לא שבצד אחד הסכנה יותר סימפטית מהצד השני. זה גשר צר, העיקר, אל תפחד, תלך על הגשר, מה, לך על זה. תגלה את מידת ההתפארות לקדושה. אז זה, ומידת ההתפארות הזאת, יש בה בחינה של מלכות וממשלה טובה. משהו שאתה תרצה. שאתה תרצה גם אתה להיות כזה לאחרים, ואתה תרצה שיהיה לך מושל ומלך כזה. יש דבר כזה. אנחנו, מישהו מושל, קודם כל אתה לא תגיד לי. يعني, קודם כל, למה מי אתה בכלל? בסדר? זה... אבל יש מצב, אולי זה בריא כזה, שאתה קודם כל בודק אותו, אבל באיזה רגע יכול להיות, מה זה יכול להיות? אתה תמצא מישהו שכשהוא יגיד... כל הלאומים משתחווים לי, אתה תגיד לו, סבבה, אני בא. בסדר, אז זה כדאי לעשות את זה לבן אדם הנכון, ולמידה הנכונה, אבל לדעת שיש דבר כזה בכלל.
למה אבל זה הולך עד לאדם הראשון?
כי זה הייעוד שלו. לא סתם, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אורדו, למה אתה עושה את זה? הוא אחראי להיות המשנה למלך של הקדוש ברוך הוא בעולם, ולקבל את הכל חוץ מהכיסא. זאת אומרת, התפקיד של אדם הראשון זה להיות הממלא מקום של הקדוש ברוך הוא פה, למטה. ובמסגרת זה יש מלכות וממשלה. יש השם מלך, השם מלך, אשר ימלוך לו המעד, ויש מן מלכי רבנן, יש את המלכות פה למטה. אז זה חלק מהתפקיד, ולכן מי שלובש את הכותונת הזאת, שהם קולטים שזה נראה דומה, הם באים ומשתחווים אליו. משתחווים לא במובן הפסול שהם כלום לידו, שהם באים לקבל ממנו, זה הכנעה, זה ביטול, אולי מילה נכונה זה ביטול. מתבטל מולו לא במובן שאני כלום, אלא כשאני מוצא קשר אליך ואני מסכים לקבל ממך, אתה מגלה בי את הכי טוב שלי. זאת אומרת, המלך הזה, מה הוא יודע לעשות? לגלות בך את הכי טוב שיש לך. הוא הפוך משתלטן.
מה?
בהנחה ש, אתה מבין? כי לנו, כשלא פתור לנו מידת המלכות, אז אנחנו גם, לא בא לנו שהקדוש ברוך הוא יגיד לנו. אם בן אדם יהיה ישר עצמו. אומר לקדוש ברוך הוא, אתה לא תגיד לי. כי אנחנו חושבים שגם הקדוש ברוך הוא, כשהוא אומר מלך, הוא רוצה מה? שאני אבוא ויעשה מה שהוא רוצה, ואני אשתוק, והוא לא אכפת לו מה אני מרגיש, והוא רוצה פשוט שאני אעשה מה שהוא אומר. כן? אז ככה אנחנו גם תופסים את הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו גם רבים איתו. כאילו, או, בצד השני, שבן אדם חושב, הוא לא רב עם זה, הוא חושב שככה מתוקן. אתם מבינים מה אני אומר? יש שתי תנועות הפוכות. אחד אומר, האם זה ככה אני אריב איתך? והשני אומר, מעולה, ככה צריך להיות. שמלך צריך להגיד לי מה לעשות, ושלא אני לא יעניין אותו, ושהוא ירצה שאני אעשה מה שהוא אומר, וככה זה. זה ההפוך. ובאיזה יש משהו שזה לא, בכלל, זה לא מה שהקדוש ברוך הוא מתכוון כשהוא רוצה להיות מלך עלינו.
יש לי שאלה.
זאת אומרת, it's too good to be true.
אני נהנה בכל מידה.
כן.
אני כאילו מנסה לא להתפזר, אלא לנסות לחשוב באמת איך בנפש מנסים למצוא את המלכות הזאת. ואז זה מאוד מתחבר לי למה שיוסף היה בסוף, שכאילו כשקוראים את יוסף בסוף, אני ממש לא זוכרת את זה הסיפור, אבל בהתחלה כשקוראים את הדמות של יוסף, תמיד הוא מדבר את הדברים הנכונים שלו, האמיתיים שלו, אבל זה נשמע, גם הפסוק עצמו לא אומר ויחשוב יוסף, וכאילו שיש את התיבת תעודה הפנימית הזו, ואחרי זה בסוף, כאילו ככל שעובר הזמן, יש את המשהו הפנימי, כאילו יש איזו תחושה שהוא גם יודע לשתוק.
יפה מאוד.
ואין דיבור גם.
יפה מאוד, והתאפק.
כן.
נכון.
הוא יודע להתאפק, נכון, הוא יודע נכון, לשתוק, הוא נכון, יודע לא להגיד את הדברים.
נכון.
יש משהו במלך, כאילו כשהמלכות היא נכונה, אז הוא יכול להגיד את הדברים הכי אמיתיים, אבל הוא יכול גם, הוא יודע מתי לשתוק, הוא יודע מתי לא...
זה עלה לי גם עם החברים, גם אחד החברים העלה את הנקודה הזאת, שנראה שאחד התיקונים של מידת היסוד שהוא המשפיע, וזה, התיקון שלו, זה המעצור. כן? גם בהתחלה, גם החבר הזה אמר אותו דבר, זה נראה כאילו, הוא מקבל את המידע הזה על החלום, וזה ווף, זה יוצא. כן? כאילו, בסדר, והוא אמר דומה על, על השר של פרעו שנמצא בבור, עוד שלושה ימים הוא, אתה מת. לא, כאילו
יוכלו אותך
הציפור אתה, לך, אתה תעלה מלך הוא בא, מבסוט, הוא יקבל גם את תשובה לא, אתה עוד שלושה ימים מת אל תגיד, תגיד, אני לא יודע לפתור את החלום הזה, תגיד זה ובסוף אחרי זה יש באמת את הממד הזה של בסדר
יש משפט שהוא אומר לפרעה ברגע שפרעה אומר לו טוב, בוא תספר לי מה חלמתי הוא אומר שם איזה משפט
תמוה שזה... בלעדיי, אלוהים יענה את שלום פרעה.
כן, פתאום מביא את כן, אלוהים את הקדוש לתוך בו. העסק. וזה, כן, שיכול
כן.
שזה גם חלק
בסכום שלנו. אז הוא אומר, ותפארת של השם יתברך שמישהו וזה כולי, ויעקב שהוא מרכבה למידת התפארת, בחינתו השפלות. אז זה התפארות עם שפלות. שפלות לא במובן שאני אפס. אבל זה מלא ענווה, זה התפארות מלאת ענווה, צריך לחפש את המקום הזה. כמו שנאמר, מי יקום יעקב כי קטנו, ואמרו, כל מקום שנאמר דל אני ואביון בישראל מדבר. וזה לעומת זה בקליפה, אמורי, שמתפאר ומתגאב הוא שורש קליפת הגאווה. זה באמת דברים הפוכים. וזהו שנאמר, ואנוכי שמדתי את האמורים מפניהם, אשר כגובה הרזים גובו שהוא שורש הגאווה. בקיצור, לא נאריך בזה, אז הרעיון למצוא את המידה הזאת של ההתפארות, של הממשלה, של המלכות, המלוך תמלוך עלינו, המשול תמשול בנו, ברגע שאתה תמצא אותה כבר לא תהיה לך שאלה. השאלה שלנו בדרך כלל היא כי עוד לא מצאנו את הצורה הקדושה של זה. אז זה בסדר, לגיטימי שאני יודע לזהות את הלא מתוקנת, אז תגיד זה אני לא רוצה, אבל תגיד בסדר, אז אני רוצה לחפש איך כן. לא להגיד אני לא רוצה את זה בכלל ועזוב אותי. טובתי באמא שלך, לא... עכשיו, מה החידוש נפלא שקיבלתי ובאמת הוא מופיע קצת פה בהמשך ברב צעדוק? הוא אומר זה בגדי שהוא גם בגדי שבת הם בחינת הקוטנות האלה. והוא אומר, בגדי כהונה מכניסים קדושה לכהן. מה החידוש הנפלא שקיבלתי מחבר שלי יוחאי? הוא אומר, מתי הוא מתחיל לחלום את החלומות האלה על המלכות? אחרי שהוא קיבל את הכותונת, הוא לובש את הכותונת, ובום, חלומות על מלכות. זאת אומרת, יש פה איזה משהו, איזה מתח בסיסי, שהכותונת מביאה לו את החלומות על המלכות. בשעה שברמה מסוימת הוא עוד לא מוכן. יש לו פער, הוא מקבל את הכותונת, מתחילים לבוא לו החלומות על המלכות, אבל הוא עוד נער, והוא מביא דיבה. וזה כמעט תמיד עובד ככה, שאתה מקבל את הבחירה לפני שעברת את התהליך, זה מוזר. היית אמור לעשות את התהליך, ובסוף קבל את הבחירה, וזה עובד הפוך. לא נאריך בזה להראות לכם איך זה מופיע גם באברהם וגם ביעקב, שהבחירה היא לפני התהליך, וזה מייצר כל מיני תסבוכות.
הבחירה באדם, לא הבחירה של האדם.
כן, הבחירה באדם, זה כאילו מולבש עליך, וכבר אתה מיועד לתפקיד על ידי הלבוש הזה, ו...
הייתה לי שאלה לגבי
אז
זה.
אז משה עשה...
תנו לי לרוץ עם זה קצת, תביאו לי, תשלחו לי את השאלות בוואטסאפ, בסדר? היום, בגלל הקוצר הזמן האלה, אולי בסוף. יש פה עוד כמה צ'ופרים שאני רוצה להספיק להעביר לכם. ככה. עכשיו, כשהוא מקבל את המלכות והוא לא מוכן והאחים מזהים לזה, אומרים, הוא נער, הוא מביא דיבה, הוא לא מתאים. חלק מהמבחן של ההוא עם הכותונת, זה לענות לכתרוג הזה. זה קורה במתן תורה שמשה צריך לענות למלאכים, זה קורה באדם הראשון שצריך, הקדוש ברוך הוא צריך לענות למקטרגים שאומרים לא כדאי לברוא אותו, זאת אומרת, וזה קורה, אם תראו, בתורה א' בליקוטי מוהר"ן תניאנה, שלאדם יש לו גם ממשלה על מלאכים, והמלאכים הם מקנים ורוצים להפיל אותו מהממשלה הזאת. והוא צריך להצליח לעמוד מולם ולתת תשובה רצינית למה בכל זאת כן הוא מתאים. כל זה למה אני מספר לכם. יעקב שותק, יעקב שמר את הדבר, ואז הוא שולח אותו לאחים שלו. בשביל מה? מה אתה חושב שיקרה שם? אז יש בזה שתי הבנות. כן, קודם כל, והוא אומר הנני, יש פה הרבה רמזים שזה בחינת עקדת יצחק. לילה טוב. הוא אומר לו, לך לאחיך והשיבני דבר, ונשתחווה ונשוב עליהם, וכשראובן אומר, תעצרו את העקדה, אומר, ויד אל תשלחו בו, אל תשלח ידך אל הנער. זאת אומרת, יש פה מהלך דמוי עקדת יצחק של מסירות נפש, הוא שולח אותו למקום שגם יעקב וגם יוסף יודעים שהוא עלול לא לחזור ממנו.
למרות שהוא היה... תשאל מנהל מלך שלום, נכון? הוא כאילו
מזכיש
את
העמידה הזאת. כן. הלא אחיך רואים בשכם, לך וישלחך אליהם ואומר אליהם, לך נראה את שלום אחיך ואת שלום הצון והשיבני דבר. כי מידת היסוד אמורה להצליח לעשות שלום ולא קינה ושנאה. זה המטרה, אבל לכתחילה נראה שהצ'אנס דווקא יותר קינה ושנאה. איך היה יכול להיות שלום? שאם הוא היה מגיע לשם לאחים והם היו מקטרגים עליו, והוא היה מצליח לענות להם בצורה משכנעת שהוא לא מה שהם חושבים, ושהוא ראוי בכל זאת לכותונת הזאת, והוא המידה המתוקנת, אז זה היה נגמר בטוב, הם היו חוזרים בחיים מהסיפור הזה. אבל אם לא, אז יש פה, שניהם יודעים שזה מסירות נפש, אולי הוא לא חוזר. ויותר מזה, כתוב פה ברש"י שהוא שלח אותו מעמק חברון, מעצה עמוקה של אברהם, בגלל הסיפור של ידוע תדע כי גר היא הזרחה. הוא קלט שהולכת להתחיל לגלות, הוא אמר לו, סע, הגיע הזמן להתחיל את הגלות. תלך לשם, תפגוש את האחים, זה ייגמר לא טוב, ואנחנו מתחילים את הגלות.
במפגש עם האחים מתחילה הגלות.
כן. כן, מוכרים אותו למצרים, והוא יורד.
לא, אני אומר, אבל...
ועל זה יוסף אומר, הנני. זאת אומרת, כן.
בעצם אתה אומר שבמפגש של חלקים מסוימים מתוכך, מתחילה הגלות.
אם הוא לא עומד במפגש הזה, אז הם מפילים אותו מהממשלה שלו.
לא, אבל אני אומר, מעבר לזה, אם האחים זה חלק ממנו, במפגש שלו
הם
חלקים מעצמו,
כן. כן, זאת אומרת, כן. זאת אומרת, אם אתה רוצה, כל פעם שאתה רוצה לגלות את נקודת המלכות בתוכך, יש חלקים בפנים שהולכים לצעוק חמאס. שתלטן, גאוותן, למה מי אתה לך הביתה. בסדר? אם אתה לא עומד במפגש הזה, אתה נופל לבור. כן, אתה נופל לבור. כי לא הצלחת לענות להם. אז מידת המלכות שלך, הממשלה הזאת, היא נעלמת עד הודעה חדשה. כן? עכשיו, מה האחים עושים? למה, ואמרנו, חיה רעה חלטו? ולמה הם מרים אחרי זה ליעקב את הכותונת ואומרים, הקרנה הכותונת בן חיים לא? הם לא תגיד. אם אתה אומר שהוא ראוי למלכות הזאת, איך חיה רעה אכלה אותו? תראה, כן, אתה אמור להיות, תראה, הנה זה מה שיצא מהמלך שלך. כי זה גם בפסוקים וגם במדרשים יוצא שברגע שאדם מקולקל, הצלם שלו נופל, החיות כבר לא מפחדות ממנו. הן מוכנות להרוג אותו. כי אחרי שקין חוטא עם הבל, הוא אומר, והיה כל מוצאי הארגני, את החיות כבר לא יפחדו ממני, הם ירצו להרוג אותי. לפני זה הייתי צלם אלוקים. חיה הייתה אומרת, וואו, צלם אלוקים, אני בא לקבל שפע. אחרי הרצח, מה שקורה זה שהעולם מזהה אותך כהפך, ואז, עד רבה, מוכנים להרוג אותך. אז זה מה ש... האחים של יוסף בעצם אומרים עכשיו. הם אומרים ליעקב, חיה רעה חלטו, הוא לא המלך הזה המצופה. זה לא הלך. הנה, נזרוק אותו לבור. תראה, אם הוא באמת המושל, אז הוא לא יקרה לו כלום. שם הנחשים, הקרבים, הוא יצא כמו קינג. הוא יעשה לו מבחן. את מתאפקת יפה, והתאפק. טוב, אני רץ טיפה קדימה, יש פה עוד הרבה, אפשר לפתוח את זה עוד כמה שיעורים, אבל בוא נלך רגע עם המהלך הזה של מסירות נפש דומה לעקדת יצחק. יש מסירות נפש לעלות להר, אולי לא תחזור. בסדר? זה אתה כאילו עוזב את העולם, זה תנועת הביטול נקרא. אמא, לא יודע כלום, אז זהו. יש מסירות נפש אחרת. רד למטה. יורד לתוך הבור, יורד למצרים, יורד לבית הכלא. זה מסירות נפש אחרת, אבל היא דומה בתבנית, אבל זה תדר אחר. התדר הוא, אני צולל לתוך החושך, הולך להביא משם מה שצריך. והוא יודע שזה מסוכן, כי מי שיורד לשם, הוא, אני לכאורה, אולי לא חוזר. בסדר?
אבל מה זה? מה זה?
זה להדליק נר חנוכה.
כן, אבל...
יש בכוונות של חנוכה איזה ממד שאתה בא להדליק את הנרות, אתה הולך להדליק את הנרות בחושך, תתכוונן לשמירה. כי אתה יורד לתוך הבור.
כן, אבל אתה אומר כאילו נרות חנוכה כשאתה נמוך. כאילו, אתה אומר את מה שיש לך להגיד, מהנומך, אתה לא... שותק, נמצא שם, כאילו...
לא אמרתי שתיקה, הוא לא שותק הרבה, יוסף, עד אז... בכל מקום, זה כן, פתרונים, זה, אתה רוצה שנפתור לך את החלומות, אז דווקא...
אז מה הקושי פה, כאילו, שגיאוגרפית אתה מוקף באנשים שהם שונים? בסדר, כאילו...
אתה עוד לא היית מספיק בבורות. מה הקושי? זה ש... כי כמוך כפרו, מה אתה חושב? שאתה תלך לבור, להעיר באור, ומה יצא ממך? אתה תחזור, או, אם תחזור בכלל, תחזור עם צלקות, או שתחזור, חשוך. זה לא הולך ככה. אני הולך לצלול לתוך הזה, לא יודע, מטפל. מה אתה חושב, לא נדבק לך זה. אני, איפה שאתה הולך? מה אתה חושב, אתה יוצא נקי? אז רוב האנשים בדעה בריאה, אומרים, יש איזה גבול מסוים של חושך שאני מוכן להתעסק איתו, ומשם למטה, שלא יודע מי תעסק, אני לא יורד לשם. בטח לא בדעה צלולה. אז יעקב אומר ליוסף, אני יודע שאתה יכול. אתה עכשיו יורד. הוא אומר, הנני. אני יורד. אני יורד. או אני מצליח לפתור את העניין עם האחים, או אני יורד לבור, למצרים, לעשות שם סיבוב.
זה שתי הבחינות של הקדע? הר ונומך?
לעניות דעתי, כן? אני עוד פעם, זה עוד לא... אבל נראה לי שזה הכיוון. שיש את ה... יש עוד הרבה.
איפה... הקדוש ברוך הוא בסיפור הזה, סליחה. זה בכוונה שהוא יוצא מהסצנה.
כן, זה מעניין מה שאתה אומר. כן, כי לא שומעים, הקדוש ברוך הוא...
כי באברהם הוא היה...
אמר ותרד ואל תרד וזה, נכון. פה נכון, מישהו גם כן אמר לי השבוע, יעקב כשהוא יורד לבור הוא מקבל ברכות, אנוכי אלך גם עלו, יהיה עמך וזה. יוסף יורד לבור בלי שום הבטחות, כלום. הוא יורד, אין לו מושג, איך אמר הרב שאול יורוביץ', הוא אומר, אתה מושלח לכלא על אונס של שרה בחירה. אתה אריטראי שם. מי יוציא אותך מהבור אי פעם? אתה שם בבור, אתה מדמיין את המצב הזה, ואין לך שום הבטחות של כלום. אתה חשבת שאתה תהיה מלך העולם, ואיפה אתה עכשיו? זה יוסף. בסדר, כן. אז הוא... טוב.
אולי הוא יוצא מהתמונה, הקדוש ברוך הוא, כי הוא מבין שכמו שאמרת, זה תחילת הגלות, זה מהלך דרמטי של ירידה של עם שלם לבור.
כן.
של משהו יותר רחב, זה לא...
לא יודע, תן לי לישון על זה, כן? תן לי לישון על זה, למה בדווקא? אבל אתה אומר, צריך לשים לב לנקודה הזאת שיש שתיקה רועמת של הקדוש ברוך הוא כמעט כל המהלך הזה. צריך לראות ממתי עד מתי נהייתה השתיקה ומתי הקדוש ברוך הוא חוזר לדבר. זה יכול להיות די הרבה זמן.
שנתיים, אבל לא, כן, כאילו. כן. זה צריך לעשר שנים, זה לא כתוב.
עכשיו, מה קורה כשיורדים, כשעושים מהלך של מסירות נפש, מהסוג הזה או מהסוג הזה? אז כתוב בתורה של רבי נחמן שזוכים להשראה את נבואה, חידושי תורה וברור המדמה. זה דברים קרובים. אנחנו בהזדמנות עוד נרחיב, אבל זה בדיוק הפך השטוטים והבלבולים. ברור המדמה, ברור כוח המדמה, זה אותו עניין כמו לקבל חידושי תורה, זה אותו עניין כמו לקבל השראת נבואה. אז יוצא ככה, שכשליוסף עובר את המהלך הזה בצורה מתוקנת, הוא זוכה לכוח פתרון החלומות. זה ברור המדמה. פתאום הוא מסוגל לפתור חלומות. מה זה אדם שמסוגל לפתור חלומות? זה שייך לקשב. הוא מבין נכון את הסימנים בשתי צורות. אחד, הוא יודע להפריד את העטיפה החיצונית. שתיים, הוא יודע לשמוע אותם לטוב ולא לרע. זה עוד קושייה שם על אחד השרים, אבל נגיד. כן, זה מה שבסוף קורה לו עם פרעו. הוא אומר לפרעו, מה אתה חושב? שהחלום הזה בא להרוג אותך? אלוהים מגלה לך מה הוא עומד לעשות כדי שתתקרב, לא כדי להרוג אותך. זה אחד. שתיים, הוא יודע גם להפך את זה לטוב. זה לא רק שהוא מקשיב לטוב. הוא בפירוש שלו ממתיק את זה. הוא הופך את זה להצלה למצרים. זה גמר התיקון של הסיפור. וזה מושל.
בהמלצה שלו, שהוא אומר לו בסוף מה לעשות עם זה?
כן. ובכלל, בכלל כל החלומות הולכים אחר הפה. זאת אומרת שמי שיש לו ברור המדמה, הוא לא רק פסיבי מקשיב נכון לחלום, הוא יודע איך ויש לו את הכוח והסמכות, הממשלה, להפך את זה. הקדוש ברוך הוא שם לו בידיים ובפה את הממשלה להפך את הגזרות לטוב. זה ממש מושל. הוא מושל במלאכים, הוא מושל בגזרות, הוא מושל בזה, ויכול כוח הברכה וכוח הפתרון לטוב, להפך את החלום לטוב. זאת אומרת, מהלך של מסירות נפש מקבלים את זה. אתה מקבל את הממשלה, את הממשלה הזאת, גם את ההשראה הנבואית וגם את כוח הממשלה להוריד שפע בצורה מתוקנת למי שצריך כמה שהוא צריך, ולעזור לו ולהוביל אותו. ולמה זה קשור למסירות נפש? אפשר להסביר בהרבה צורות, אבל זה שייך לביטול דווקא. זה לממשלה הזאת זוכה מי שמוכן להתבטל. זה המבחן הגדול שלו בעצם. הוא עובר את מי שיש לו את הסמכות, את המוכנות למסור את הלב, זאת אומרת להתבטל. מה זה להתבטל? למשל, בשפה הכי פשוטה זה להסכים לקבל מה שעובר עליו. להסכים להשתנות. להסכים לבטל את הרגל האוטומט שלו. זה הרבה דברים, זה לא חייב להיות מסירות נפש מהסוג הטוטלי הזה, אבל אוקיי, אני רגע משחרר, מוציא את עצמי מהתמונה, ואין לך עניין אישי בממשלה הזאת, אז אתה מקבל את הממשלה הזאת. כל עוד זה דחוף לך, שיהיה לך את הממשלה הזאת, אפשר לקבל, אבל זה הממשלה מההפוך. למשל, בוא ניקח את זה שנייה אחת להורה, שמתי אתה מקבל את הממשלה האמיתית? כשמפסיק להיות אכפת לך אם הילד שלך יאהב אותך או לא יאהב אותך בעקבות מה שאתה אמרת לו. כי אתה כל זה, הוא לא יאהב אותי. הוא לא יאהב אותי, אתה לא משוחרר. כן? יאהב אותי, לא יאהב אותי. אני רוצה לתת לו טוב. יאהב אותי, זה אני עדיין, זה המלוך תמלוך עלינו, אבל חבר, משוחרר. אז בעצם אני חוזר לאבי דיבתם רעה אל אביהם, זה אותו עניין של ברור המדמה, אז דווקא המלך זה מי שמסוגל לראות את כל הדיבה, ועכשיו הוא יהפך את הכל לטוב. הוא יתקן את המדמה של האנשים על עצמם. הוא יתקן את המדמה של האנשים אחד על השני. הוא יתקן את המדמה מה שאנשים חושבים על הקדוש ברוך הוא. והוא יתקן את מה שהקדוש ברוך הוא חושב על האנשים. זה קצת קיצוני, אבל בגדול, כביכול. הוא מתקן את איך שאלוהים מסתכל על בני האדם. זה הג'וב שלו. וירא השם כי ראה רבת האדם בארץ, מה התפקיד של הצדיק? להגיד לו, לא הבנת נכון, זה בכלל לא ככה. תסתכל בפנים, אתה לא רואה, זה הכל, הם מתים עליך. הם סתמכו קצת, לא יודעים. אבל אם אתה רואה את זה באמת, לא אם אתה מספר עצמך סיפורים. וזה קשור גם לזה שלדון, אולי נסיים בזה, יש את המידה של לדון לכף זכות. לדון לכף זכות, לאדם שמכחיש את הרע שהוא רואה, זה לא לדון לכף זכות. כן? מה זה?
השטיח.
כן, זה שטיח, זה לא על זה מדובר. אתה צריך, נגיד, מישהו עושה לך איזה קטע. לא, הוא לא התכוון. הוא כן התכוון. עכשיו תדון לכף זכות את זה, שהוא כן התכוון. זה לא מריחה בטיח. הוא אמר לי, מה זה? אז זה הדיבה, קודם כל דיבה, אתה חייב. לכן, אתה חייב לראות את זה נקי, קטע מסריח, בסדר? עכשיו, או לקדוש ברוך הוא, אתה אומר, וואו, בטח, זה לטובתי וזה לא. קודם כל תראה שאתה חוטף פה דינים, ותכיר בזה. עכשיו, תדון לקו זכות את הקדוש ברוך הוא ששולח לך דינים כאלה. אל תגיד, לא, אני לא מבין נכון, זה בעצם חמוד. לא, זה לא חמוד בכלל. עכשיו תדון לקו זכות את הקדוש ברוך הוא על זה. אז זה, טוב. יוסף, הדלקת נרות חנוכה. אז בזכות הדלקת נרות חנוכה, מי שמסתכל מספיק על הנרות, יכוונן לזה, העיניים שלו מתקנות. הוא אומר, זוכה, יעני, מצווה קלה, לא צריך יותר מדי, קצת כמה שקלים עולה, צריך להשתדל לזה, ולהסתכל ולכוון, שהעיניים שיהיה לי בירור המדמה. יהיה לי בירור המדמה, השראה נבואית, פתרון חלומות, להבין מה אשתי אומרת לי, הכל אותו עניין. כן, זה... השראה נבואית. זה... כן, זה ממש... סיפור הזה על אחד מוצא דג זהב.
אחד מה?
אחד מוצא דג זהב. אומר לו, תשמע, אני שנה ראשונה בבית ספר לדגי זהב, אני יכול לתת לך משאלה אחת. אז הוא אומר, לא מה. אומר לו, תשמע, אני יש לי פחד גבעים, אני גר באנגליה, אני רוצה להגיע לארצות הברית כבר שנים, מפחד לטוס. אתה יכול לעשות לי גשר מפה עד ארצות הברית? אז הוא אומר לו, תשמע, אני שנה ראשונה דגי זהב, זה קצת גדול עליי. בוא, משהו אחר. אמר לו, טוב, משהו אחר, משהו אחר. תשמע, חמותי, אשתי, לא מבין אותם. אתה יכול לעשות שאני אבין אותם? הדג זהב מסתכל על כך, אמר לו, באיזה צבע אתה רוצה את הגשר? חנוכה, עוד בירור ההשראה הנבואית. טוב, מחילה, אני חייב לעוף. אם אתם יכולים לעשות טובה, אחרי שאתם יוצאים, לסגור את זה, וגם לסגור את הבלון.
רגע.
צריך להרים את זה. אתם לא חייבים לרוץ, אתם
יכולים
לרוץ.
כן, רגע.
אחרי זה. נרים את זה, לסגור את הבלון אחר כך.
מישהו יודע?
מי שיוצא אחר כך, אני קצת ממהר, אתם יכולים להמשיך ליהנות.
אנחנו נמשיך, לא?